עכשיו אנחנו בעזרת השם לשיעור אחרון לפני יציאה לבין הזמנים. אנחנו מתחילים את סדרת המסעות של ישעיהו אל הגויים. בעצם כאילו פה זה איזשהו ניתוק ממה שלמדנו עד עכשיו, ניתוק מירושלים, ניתוק מיהודה, ניתוק זה, ופה בעצם סדרת מסעות אמנם נוגעים לעם ישראל, יש איזה קשר כמובן לעם ישראל, כי זה עמים ששוכנים מסביב לעם ישראל, הוא לא מתנבא על אוסטרליה, בסדר? לא על צרפת, הוא מדבר בעצם על העמים ששכנו פה באזור, והוא מתחיל בסדרת מסעות שזה 10 פרקים, מפרק י"ג ועד פרק ג', סדרה של פרקים, וממש כל פרק הוא בפני עצמו, הוא בפני עצמו מתייחס לאומה מסוימת, אם אמרנו שדיברנו בהתחלה איך הנביא היה מעביר את נבואתו, למי הוא היה מעביר את נבואתו, כאילו מה, הוא היה עומד על הרגז בכיכר העיר, היה, איך זה עבד בדיוק? הוא הלך ברחוב, וכמו שנתן דוגמה, הוא עומד זה בפסוקים, פסוקי הזיכרונות, הלוך וקראת באוזני ירושלים למור, או שמה שנקרא במפטיר יונה על ננווה, שבעצם אנחנו יודעים שהנבואה הייתה, כנראה תוך כדי הליכה, זאת אומרת הוא הלך מרחוב לרחוב, הוא חושב עמד, אבל הוא הלך מרחוב, הלוך וקראת, זה הכוונה משהו שהוא, מה זה, הוא הולך וקורא וכולם יוצאים לרחוב ושולמים, אומר מה קרה, מה מדברים. לפעמים ראינו שזה ממש, רק בשלב מאוחר יותר, מגיע בכלל אל שרי יהודה או אל מלך יהודה, מהרחוב זה מגיע שישעיהו, ירמיהו, הוא מתנבא ברחוב, הוא אמר ככה וככה. זאת אומרת, הם מקבלים את זה אחרונים מהתקשורת, הם שומעים את זה בעצמם מהתקשורת. זאת אומרת, אחרונים, אבל יש נבואות שגם ראינו שישירות. הוא מתנבא, כמו שראינו, הוא הולך לאחז, לקצה, לסילת שדה כובס, לברכה העליונה. ושם אותו דבר, הוא הולך אליו, זה ידוע מי הנשוא, מי המושא של הנבואה. אז גם במקרה הזה, בעצם, כנראה שהמסע הזה של בבל, יכול להיות שהוא, אין לו קשר שאנחנו רואים כרונולוגי לפרק הקודם, אבל מה שכן יכול להיות, שהדבר הזה, טוב, אני אגיד גם למה אני אומר את זה, זה יותר מה שנקרא לבית המדרש. זאת אומרת, המסעות שהוא עכשיו אומר, אין להם נפקמינה כל כך לעם ישראל, אלא אין, ולכן הוא לא אומר עכשיו שרח סורים, תקנו את מעשיכם, תחזרו בתשובה וכו' וכו' וכו'. זה על אומות אחרות, שלדעתם, אני אומר לכם, חלק מהאנשים בכלל, אבל לא יודעים אפילו איפה מופיעים במפה. למה אני אומר את זה? כי בעצם בבל, זה ברור שמשהו מתנבא על בבל, בבל עוד לא נמצאת בכלל על בימת ההיסטוריה. הוא לא מנצאת על בימת ההיסטוריה, הוא לא עכשיו פוגש בן אדם בשוק ואומר לו, שמע, מסע בבל וזה, על מה אתה מדבר? מי זה בבל? מה בבל? בבל תעלה לכותרות רק עוד 100 שנה. בכלל, רק אז מלכות בבל בעצם תקום, אנחנו מדברים עכשיו על מלכות אשור. תכף נראה, יש פה הרבה משחק בין אשור לבבל, לכן יש כאלה מבשים, הוא מתכוון אשור, מתכוון לבבל, היא הייתה כלולה בבבל וזה, אבל בפשט, יש פה את ממלכת בבל הרשמית, שתעלה רק 100 שנה מאוחר יותר על בימת ההיסטוריה. זאת אומרת, לבוא ולהגיד שעכשיו הוא הלך כמו והלוך וקראת באוזני ירושלים על בבל, שרק עוד 100 שנה תקום, זה קצת, זה כנראה משהו יותר רעיוני לבית המדרש, כמו נבואת אחרית הימים, שהוא מספר, למה אתה אומר שבאלו נבואת אחרית הימים, היא הייתה יותר רלוונטית לעם ישראל. כי ראינו את ההקשר שלה, שאומר, מה, אתם חושבים רק עכשיו בימי חזקיהו יהיה לכם טוב? זה עוד כלום למה שיהיה בימי מלך המשיח. קיבלתם בימי חזקיהו, מה סיפור מסנחריב, אתם תקבלו רק טעימה ממה שיקרה באמת בימות המשיח. זה לא הסוף, עוד יקום, נצר משורשה, הרבה, 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 הרבה דברים טובים. לכן, באמת, כנראה שהמסע הזה הוא מסע בעצם כרגע לא מחובר היסטורית, לא מחובר למה שקורה עכשיו. הוא מספר על אומה בעצם שתקום ומה היא תעשה וכבר מה העונש שלה. זאת אומרת, זה מה שקורה פה במסע בבל, אחר כך יש לנו את מסע פלשת, מסע מואב וכן על זה הדרך. אני חושב שבעצם יהיה הזדמנות עכשיו באמת, אנחנו יודעים עכשיו את פרק י"ג, י"ד ו-ט"ו, פרק ט"ז זה גם השלמה על מואב, לכן אולי כדאי שתלמדו אותו בשבוע הבא, רק את הפרק הזה, אוקיי, יש לנו שבוע קצר שבוע הבא, ואז יוצאים לבין הזמנים, ובעצם אחרי בין הזמנים אנחנו נתחדש בעצם מפרק י"ז כבר, אז גם זה יהיה הזדמנות להשלים, מי שלא היה איתנו עד עכשיו, להשלים את הפרקים בבין הזמנים, ולבוא בתחילת הזמן. אני אומר, ההשלמה של הפרקים זה יכול להיות ממש בקריאה רצופה, ככה לראות את הכל, להיזכר, ופה ושם להרחיב מי שרוצה. אז בעצם פה יש לנו את מסע בבל, שחוזה ישעיהו בן אמוץ, ומאוד קשה באמת לדמיין את העונש הכבד שהוא מטיל על בבל, לפני שאתה יודע בכלל מה בבל עשתה לך. אתה בא ואומר, יהיה עונש מאוד גדול על בבל, אבל יש פה משהו מיוחד בעונש הזה. יש, ראינו שהרבה פעמים יש נבואה, אז יש מישהו שהנביא מנבא על חורבן, על איזה אומה, אז בדרך כלל יש לנו מה יקרה לאותה אומה, אבל מי הולך לעשות את החורבן הזה? בפרק הזה, אם ראיתם, יש פה התכנסות, משהו על בבל, זה משהו לא יומן כסופר. מי הקדוש ברוך הוא בכבודו של עצמו שמנהל את המערכה? ממש, כמו בקריאת ים סוף, השם יש נחמה, השם שמו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בעצמו, אני ולא מלאך, אני ולא שרה וכל זה, הוא נכנס לתמונה, הוא קורא גם לכל בעצם המלאכים שאנחנו מכירים באזור, שיבואו לכל גרמי השמיים, שמיים, רואים, גברים, כל מיני כוחות טבע שגם הצטרפו, וגם המון מהדומם, המון מהדומם כאילו שותפים, אנחנו נראה בהמשך, הארזים בלבנון, אז כולם פה או שותפים או שמחים במפלה הגדולה הזאת של מלך בבל, של מלכות בבל. אנחנו נראה פה, יש פה שתי נבואות, אגב יש פה מלכות, יש פה נבואה על בבל, על הממלכה, ואחר כך נבואה ספציפית למלך בבל. יש פה שתי נבואות, שבדרך כלל אנחנו יודעים, המלך, אני זה המדינה והמדינה זה אני. לא, פה יש פה איזו הפרדה, יש פה גם על מלך בבל, על מלכות בבל וגם על מלך בבל. עכשיו בעצם, אנחנו רואים בתחילת הפרק, ובעצם יש פה, הקדוש ברוך הוא, אנחנו מכירים את הרקע ההיסטורי, שאחרי שבבל עולה, אז בעצם מי שמוריד את בבל זה פרס ומדי. פרס ומדי שבעצם מורידים את בבל, וזה מדהים כי פרס ומדי עשו ביניהם רוטציה, ממש כמו היום. עשו רוטציה ביניהם, החליטו שמי שיהיה הזה אז הוא יהיה שר ביטחון, מי שיהיה זה הוא ראש ממשלה, הוא יהיה... אז ברגע שיגמר המלכות של פרס, של מדי, יעלה פרס, יעלה כורש מלך פרס. הם עשו ביניהם חלוקה של הזה, בשניהם ביחד עולים על בבל, על נבוכדנצר, ואנחנו יודעים שבסוף ה-70 שנה לגלות בבל, אז בעצם נכנסת לתמונה מדי ופרס, נכנסים לתמונה, דריווש ואחר כך קורש, נכנסים לתמונה, ובעצם פשוט מלכות בבל מתחלפת. אבל בעצם אנחנו רואים שבעצם אני ציוויתי למקודשי, זאת אומרת אנשים שכבר הקדשתי לי, כמו מרחם הקדשתיך, הקדוש ברוך הוא הקדיש את ירמיהו, זה כאן בעצם הקדוש ברוך הוא הקדיש את פרס ומדי, כבר יש מי הולך להוריד את נבוכדנצר, ובעצם יש כל ממלכות הגויים נאספים, יש פה קואליציה שלמה שקמה כנגד בבל, והשם צבקות מפקד צבא מלחמה. מי עומד בראש הקואליציה הזאת? ממש, ריבונו שלום. זאת אומרת, יש פה ממש שיתוף של מלכות שמיים, דברים רוחניים וזה, עם דברים פה שבאים לידי ביטוי פה בעולם הזה ממלכות. אנחנו יודעים שיש מלחמות, שבעצם ברור לנו, ברור לנו שמי שעושה את המלחמה זה רק השם. אוקיי, אנחנו יודעים, גדעון, ברק בן אבינועם וכל זה, מין שמיים נלחמו, הכוכבים מסילותם, ברור שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל. יש פה רק איזה, אתה רק עושה איזה התחלת, איזה משהו, כאילו התארות הדלת, אתה, ואת המלחמה, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא עושה, עושה אותה. כן, מעצור להשם, לא שם ברב ומת וכל זה, אבל יש פה איזה התאחדות, כמו שאנחנו מכירים ביהושע, את התאחדות מלכי הצפון, התאחדות אחר כך, המחים מירושלים, בעצם יש קואליציה של מלכים שקמה אינטרס משותף להוריד את בבל, וכמובן הקדוש ברוך הוא בעצם קורא אל זה. מה שבעצם אנחנו רואים שבא לידי ביטוי, ואחר כך כמובן אנחנו רואים את כוכבי השמיים וכסיליהם. זאת אומרת את כל הדבר הזה כולם מגיעים ופשוט נלחמים בבבל. אוקיי, נלחמים בבבל. עכשיו, פה באמצע, בפסוק י"ב, אחרי שבעצם אנחנו רואים איך היא מתכנסת לכל הקואליציה. אוקיי, אפשר להיכנס פה על הקטע, להילילו, יש פה המון תמיד, להילילו, זה של הרבה רעש, תרועות יום מלחמה. בעצם אנחנו רואים שזה חלק מפסיכולוגיה, ראינו את זה אצל גדעון, הרעש של של הקדים, זה שיש תרועות מלחמה, רעש גדול וכולי, זה גם בעצמו מפחיד. אנחנו רואים את זה שיש סירנה או שיש צפירות עולות ויורדות, זה מכניס לזה, כמו השופר שאנחנו מכירים, התקע שופר בעיר ועם לא יחרדו. בעצם הרעש הוא חלק, קול, יש פה המון, קול, שעון ממלכות, הלילו, יקרא יש המון מושגים של בעצם, של רעש, אבל בעצם אחרי שיש את כל הקואליציה הזאת, ובעצם יש פה משפט, שהוא משפט הפקתי תבל רע, אחר כך אנחנו יורדים לפרטים, אבל בעצם, קודם כל, כולם מפחדים, כמובן יש פה איזה כמו צירה יולדה, יש פה פחד עצום מכל האומות שנאספים לבבל, אז בבל ממש קודם כל חוטפת נכנסים לפאניקה ולפחד עצום, תבהלה כמו שהיום נוהגים להגיד, הפירוש של פאניקה, ויש פה אני הולך לסגור את החשבון, אוקיי? כמובן ששוב אנחנו רואים את האלמנט, וישבתי גאון זדים וגאוות עריצים משפיל. עוד פעם חטא הגאווה, חטא הגאווה, כי בעצם אנחנו יודעים שסך הכל בבל עשו את תפקידו כבר לחזקיה, הנה ימים באים שיבוא מלך בבל ויקחו את כל הרכוש שלך והכל זה וזה. יש התנבות, אבל שוב חוזר האלמנט של הגאון והגאווה. הגאון, אנחנו רגע במשך אצל מואב, גאון וגאווה. שני הדברים האלה שחוזרים על עצמם, אבל אז, בעצם יש פה פסוק שמשך את תשומת ליבי, פסוק י"ב, פתאום יש איזו הפסקה, ואז כתוב, הוקיר אנוש מפז ואדם מכתם אופיר. עכשיו, הוקיר אנוש מפז ואדם מכתם אופיר, פתאום נכנס באמצע, כאילו, אחר כך ממשיכים, על כן שמיים מרגיז, ותדדדד. מה נכנס פה הוקיר אנוש מפז ואדם מכתם אופיר? אז יש כמה פירושים פה, זה מדהים, כמה פירושים במפרשים, שחלקם באמת פירושים של פשט, שבעצם מסבירים את ההקשר של הדבר הזה למה שאמרנו קודם ולמה שיהיה אחר כך. אבל הם מאוד פרטיים. יש את הפירוש של רש"י, שהוא אומר שבו הוקיר אנוש מפז מדובר על דניאל. על דניאל, דניאל, בו, בלילה, איך אומרים, האיש הנכון במקום הנכון. זאת אומרת, כאשר מחפשים מישהו שיודע לתרגם, ואמרו, וואלה, יש פה מישהו מהיהודים, נכנס, מתרגם מה כתוב את הכתובת שיש על הקיר, מנה מנה תקל ופרסין, ועולה לגדולה. עולה לו גדולה, הוא הבן אדם, מה שנקרא, האיש הנכון במקום הנכון, לא מי יודע מה, זאת אומרת, גם בוא נאמר, עם כל הצניעות, אם גם אני הייתי שם, יכול להיות הייתי מבין, קראתי כמה קצת אונקלוס שהייתי ילד, אני מסביר את זה למלך בבל, וואלה, תשמע, האם אף אחד לא ידע, אתה בן אדם הנכון במקום הנכון. אגב, היה פעם אחת, הפוך, בכיוון ההפוך, היה פעם מישהו ש... לא ידע כרוך טוב. לא ידע כרוך טוב, לא זה וזה, לא שום דבר, ממש סיפור אמיתי, בשנות העלייה הראשונות של המדינה. ואז מה שנקרא, ואז חיפש עבודה, מה שנקרא, אין לו יוצלח. אין מה, לא יודע כרוך טוב, לא שום דבר. ואז מה שנקרא, פעם אחת, נתקל בבן אדם, ואמר לו, לא זוכר מה זה, הוא היה צריך איזה משהו, אמר לו, אם הוא יכול לקרוא לו מה כתוב פה. לא יודע, זה היה תרופה, או זה משהו כזה. אז אמר לו, למה אתה לא יודע לקרוא? אמר לו, אני לא יודע לקרוא, אני לא יודע לכתוב לו לקרוא. אמר לו, מצוין, בוא איתי.
מה התברר?
בשבק חיפשו מישהו שימיין מסמכים. אבל כדי שיהיה לו סיווג, רצו מישהו שבעצם ידע למיין את המסמכים, אבל בלי לדעת לקרוא מה כתוב בהם, בלי שהוא יבין מה כתוב בהם. וחיפשו כזה בן אדם. הבן אדם הזה, זה היה בדיוק הנכון מקום, עבד שם בפנסיה עד יום מותו. מסכורת, מסודרת, מהמדינה, הכל, הוא רק מיין מסמכים, לא יודע קרוא וכתוב, זה בדיוק הבן אדם שחיפשו, לא יודע קרוא וכתוב. אז זה, פה שומעים פרנסים מלמעלה. אבל זה היה הבן אדם הנכון במקור, הוקיר אנוש מפז, והאדם מכתם אופיר. לכן, בתוך כל הבלגן הזה, הוא מזכיר לנו איזושהי נקודה על דניאל. הפירוש השני, שבעצם, יש שם הרג כזה גדול שלמצוא בן אדם, כאילו בא להגיד גוזמה, כמו גוזמה כזאת, שמרוב שיחידו שם, יש שם, יחסלו את כולם, למצוא שם מישהו, בן אדם, זה יהיה כמו לחפש זהב, כאילו בקושי יישארו שם אנשים. כן, ארצה. זה הפירוש. אבל ראיתי בעצם עוד פירוש ש בא לומר שבעצם הקדוש ברוך הוא אומר, אני נתתי אמון בבני אדם. אני שמתי הוקיר אנוש מפז, כאילו שמתי את האדם בפסגה. האדם היה לו בחירה. האדם היה לו בחירה לעשות דברים טובים. זה בחירה לאדם, בחירה לממלכה, בחירה למדינה, בחירה למלך. יש את שני הדרכים, יש בחירה חופשית. נתתי לו שכל, נתתי לו בינה, נתתי לו את ההזדמנות לבחור בטוב, והוא לא בחר בטוב. על זה העונש. ובעצם, כאילו פה חלק זה חלק מהשיח של העונש שבעצם מלך בבל מקבל. יש את ההזדמנות למלך בבל, או לאומה, או לזה, יש רגעים בחיה של אומה שלא חוזרים על עצמם, שהם יכולים להיות שותפים. לקדוש ברוך הוא בבניית העולם, יכולים להיות שותפים בשמירה על המוסר של העולם, על הזה, והם לא עושים את זה. אז יש פה, או שיש פה את האמירה של זאת, של האכזבה, שבעצם אני שמתי זה או קירו מזה, או שיש פה גם משהו אפשר להגיד הפוך. זאת אומרת, עם כל מה שאני עושה, אני לא מצטער על זה ששמתי את האדם בראש. כי נכון, יש אפשר להגיד גם הכלבו שני. עדיין, ריבון השלם לא איבד את האמון בבני האדם. הוקיר אנוש מפז ואדם מכתם אופיר. זאת אומרת, הפוך. דווקא בגלל שאני מוקיר אנוש מפז ואדם מכתם אופיר, אני רוצה להחזיר את המצב למסלולו. אני רוצה לתקן את האדם. אני לא מתייאש מן האדם. זה לא דור המבול. אבל אנחנו תכף נראה באמת שזה מזכיר דור אחר. כל הסיפור של פה זה מזכיר את מגדל בבל. לא את דור המבול, אבל בהחלט את דור הפלגה. זאת אומרת, אין פה לימודי, אתה רואה, מוזכר אפילו פה מגדל בבל, יש פה המגדלים. זאת אומרת, כאילו, הלו, אתם עם עם היסטוריה. אתם בבבלים עם עם היסטוריה. אתם יודעים מה היה לכם מגדל בבל. זאת אומרת, אתם רוצים לעלות לשמיים, להידמה לעליון. יש פה ממש כאילו, אתם בהמשך אנחנו נראה, שהם הם 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 החטא שלהם היה חטא הגאווה, שבעצם אתם כבר הייתם שם כאומה, לא איזו אומה אחרת, אתם מגדל בבל, שאתם מנסים להגיע למעלה וחושבים שאתם מנהלים את העולם.
יש כאילו, אתה יכול לפרש שאור, כאילו אנוש ניפה את האדם כתר אופיר, זה קשור לבסוק הבא, הקשר היה נביא, ותראה שהארץ מוכן, עבד השם המצוות, ובאים חומר מוס, ואתה יכול להגיד, בגלל שהוקרתי אנוש ניפה אז, ואתם החזבתם אותי,
כן.
על כן,
שמיים מרגיז, תראה שהארץ מוכן. כן, כן, אז אני אומר,
אכזבה כאילו.
אכזבה, אני אומר, מה זה?
בגלל שאני מוכזב, אני אריש המים, אני... כל כך ציפיתי מכם
ו... נכון, נכון, אבל מצד שני גם כאילו כביכול...
זה לשון עתיד, אתה אומר?
על כן לא, על כן זה ודאי כאילו, על כן זה בא להגיד ודאי מסקנה. על כן, נכון, על כן זה בא להגיד מסקנה. אבל כאילו, אני אומר, אפשר להגיד איפה אני זה ולכן אני מעניש אתכם, ואפשר להגיד, אני לא מתייאש ולכן אני מעניש אתכם, אני רוצה להפך, אני רוצה שהעולם יחזור למעשיות הקודמות, שתי הצויות, אבל אני אומר זה לא, הפירוש הזה שאמרנו הוא לא כמו הפירוש הפרטי שאמרנו על דניאל או משהו, אגב, אתם יודעים שלכל חיל יש, בדרך כלל אתה מגיע לכל חיל בצבא, יש לו את הפסוק, יש תמיד הקשר לתנ"ך, יש פסוק שמייחד את החיל. למשל, חיל השריון, באש יבוא וחשופה מרכבותיו. אתה נכנס לזה, אתה רואה את הפסוק הזה מופיע ככה בגדול בכניסה לבסיסים. באש יבוא וחשופה מרכבותיו. שכחו את השם באש יבוא, אבל בסדר, אבל באש יבוא וחשופה מרכבותיו. חיל הרפואה זה הנחש, הנחש הנחושת וכל זה. והוקיר אנוש מפז ואדם מכתם אופיר, של איזה חיל זה? לא, פיקוד העורף. לא, הוקיר אנוש מפז, תחשבו עליו, הוקיר אנוש מפז, באדם מכתם אופיר, חיל השלישות, חיל השלישות זה כוח אדם. זאת אומרת, היתרון שיש לנו ככוח אדם איכותי, על פני הצבאות באזור, אתה נכנס לחיל השלישות, ממש, שלט גדול, הוקיר אנוש מפז, באדם מכתם אופיר, ישעיהו י"ג, כתוב, זה סתם זה... במאמר מוסגר, אבל החיבור הזה, אז זה הפסוק הזה, באמת ראיתי את זה פעם, יש השתלמות, ראיתי את זה ממש בחיל השלישות, ראיתי את זה.
אבל לא
הבנתי
רק,
אני מסביר
שאתה מסביר שנשאר מה, שבגלל שהוא מוכיר את מין האדם, אז הוא רוצה את הלב
שלו. הוא לא מתייאש מהם, אז הוא מעניש אותם, איך אומרים? זה כמו קצת דוגמה, כמו שאנחנו אומרים שעם ה...
לא פשוט דבר פסוקים
האלה. מה?
כאילו העונש הוא עונש כזה סופי, הוא לא איזה עונש... זה עונש שהוא מחלה את הממלכה, הוא לא כאילו הוא נותן להם איזה מכה ויש איתו ששוב.
כן, אבל יש את שאר האומות. נכון, הממלכה, בבל תחוסל. בבל תחוסל, אבל לא מתייאש מה, זה לא מבול, זה לא מבול על כל העולם. אפשר, אין לכם, זה סתם אני ככה, יש, אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה, אני לא, אני, שכן, כן, הוא מתייאש, הוא לא, הוא מתייאש ולכן הוא מעניש, או הוא לא מתייאש ולכן הוא מעניש, כמו, אנחנו רואים את הדוגמה, כמו שאנחנו מכירים את הדוגמה על הנחש שקיבל עונש ועפרת תאכל כל ימי חייך, אז אנחנו מבינים שזה לא, לכאורה זה לא עונש, הפוך, פרנסתו מצויה לו. אגב, כתוב הרי שבמסכת, בפרק הרואה, בברכות כתוב, הרואה נחש בחלום, פרנסתו מצויה לו, לא נהיה מיליונר, בסדר, פרנסתו מצויה לו, גם זה משהו, זה מצוין, למה? כמו שהנחש, ונחש עפר לחמו, הנחש הוא בכל מקום שיש, יש לו אוכל, יש לו את הזה. אז אנחנו יודעים שכביכול זה הכללה שהקדוש ברוך הוא נתן לו. אנחנו אומרים, לא, הקדוש ברוך הוא כל כך שונא את הנחש, הוא אמר לו, עזוב, קח, מה שאתה רוצה, רק לך מפה. לא, עזוב אותי, לא רוצה לראות אותך. אז האי אכפתיות, זה העונש בעצמו. לא רוצה לראות אותך, לך, אל תבוא אליי יותר, לא רוצה, קח את האוכל שלך, אל כמו שר, אל תתפלל אליי ואל תחפוץ בי. אז זה לגבי הדבר הזה, אבל כתוב שמה, אני זוכר שפעם ראיתי נחש בחלום. אז אמרתי, יופי, אני זכרתי שיש משהו בפרק הרואה, עוד שיש משהו על זה, יש משהו, הרואה נחש בחלום. הלכתי אחד בבוקר, כמובן ברכות התורה והכל, פתחתי, אני אסתכל, רואה נחש בחלום, פרנסתו מצויה לו. אבל כתוב אחר כך בהמשך, ואם הרגו, אם בחלום, הרגת אותו, אז, 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 התבטא לי, אני פיטים, זהו, כאילו, אז, לא, לא, פרנסת המצא, אתה חזרת לנקודת ההתחלה. עכשיו, אני שברתי את הראש, אני זוכר, עכשיו התחלתי, כל חצי יום הייתי מוטרד מזה, האם בסוף הרגתי אותו או לא הרגתי אותו? אז עד היום אני, ימים יגיד, כן, ברוך השם, לא מתלוננים. הפרנסה והיציאה לשנו, איך אומרים, קמים בבוקר אומרים מודה אני כל השאר בונוס. אז ברוך השם אנחנו ישנו בגד לאכול, לחם לאכול ובגד ללבוש, וברוך השם גם יותר מזה על הכל אנחנו מודים. אין ספק שהיום אנחנו, המצב היום אנחנו, כמובן תמיד הכל אנחנו משווים, אבל אין, אין עניים היום בהגדרה של מה שהיה היום. אם אין מחשב לכל ילד, זה נחשב עניות. ואגב, זה הנתונים. אגב, הנתונים היום של ביטוח לאומי, יש 1.5 מיליון, 2 מיליון מתחת קו העוני וכל זה. רוב ביתן מתחת לקו העוני. רוב ביתן, רוב מוחלט של ביתן חושב מתחת לקו העוני. זאת אומרת, צריך שיהיה בעצם לחשב הכנסה של, של שני בני הזוג של ממוצע 8 לכל 16, כאילו משהו מטורף, כאילו עכשיו, זה בעיה. כי למה זה בעיה? כי אם קו העוני הוא כזה, אז הרי בינינו, אם באמת היו עניים, אז לא היינו צריכים את ביטוח לאומי. כי תחשבו, בוא נאמר, אם היו אומרים לנו שבביתל יש 10-15 משפחות עניות, אז לא היינו צריכים את ביתל לבד. יש לה כוח להחזיק את ה-15-20 משפחות האלה, אני לא צריכים את זה. אבל אם הוא חשב, ביתל יש 500 משפחות עניות מתוך 1,000, אז אתה אומר, אז גם אני עני. כאילו זה, זה משהו כבר לא נתפס, זה משהו שקשה להתמודד איתו. אבל באמת עם זה, אבל היום באמת, הרמה היא באמת רמה הרבה, הרבה יותר גבוהה. אז מדע, כשאתה מסתכל היום, אתה ש, שגילו את ה, בהרודיון, את ה, את ה, את הארמון של הורדוס. גילו אותו, לפני כמה שנים גילו שהארמון של הורדוס היה בקבר של הורדוס, הארמון היה בהרודיון. צריך הייתי שם את זה. אתה אומר, שמע, אתה מגיע שם, הורדוס הבנאי הגדול, הבנאי שהיה פה. ואתה מגיע לשם. אתה מסתכל, רואה איזה חירבה, אתה יודע, כאילו, פה היה מרחץ של הורדוס, פה היה זה. נו, בוא נגיד, השכונות, שכונה ד' לא יודע, באיזה יום, זה הכי ענייה היום בארץ, זה לא יודע, אנחנו בכלל ברמות אחרות, כאילו, זה שבן אדם היום מדליק את הבוילר ויש לו מים חמים, יוצאים לו מהקיר מים חמים, זה משהו שהוא נתפס, זה רגיל, זה היום אנחנו רגילים לכל דבר. אז החיים נהיו הרבה יותר נוחים, לא צריך לקום בלילה ולחטוב עצים כדי שיהיה אש, ולא צריך לטחון את הקמח, זה בדקה אתה נכנס לסופר וקונה, אבל פעם באמת החיים היו הרבה יותר קשים. מכל מקום, כן.
אפשר להגיד שהחטא של הרבה זה שהם, כאילו זה קשור לזה שהם מבלבלים תאומות? כאילו שהחטא
הראשון... לא מבלבל, זה השור.
זה השור מבלבל?
כן, אבל זה גם מוזכר פה במפרשים על הקטע של הבלבול של האומות, גם זה מוזכר, אבל אני אמרתי שוב, אתם תראו, יש פה את השור, ממש לקראת הזו, השור משחקת פה עם בבל, ויש פסוקים שממש קושרים את שניהם ביחד, יש תקבולת ממש, אבל הם חידשו משהו בעולם, נכון? הקטע של הבלבול של האומות, הם חידשו משהו בעולם. בכל מקרה, אבל פה, אני לא יודע אם זה כל כך קשור לעונש, כי אם הקדוש ברוך הוא מבלבל את בבל עם אומות אחרות, אז היית אומר, הנה, ראינו מידה כנגד מידה. רואים? אין פה משחקים. הקדוש ברוך הוא הגלה אותם כמו שהוא הגלה את ישראל וכו' וכו'. הוא זה. אגב, אתם יודעים שכתוב בחטא המרגלים, הרי כתוב ש... מה עונש כתוב שיום לשנה יום לשנה יום לשנה יום לשנה מקבלים עונש. אוקיי, עכשיו כתוב בתהילים בתהילים ש שמתואר בפרק קובץ, יש את התיאור, נכון, על מכות מצרים וכל זה, ובאמן במדבר וכל, יש תיאור של כל מה שהיה במדבר. אז כתוב שמה שעל וימאסו בארץ חמדה, לא ימין לדברו, יש שם את החטא של המרגלים מוזכר, ואז כתוב, ולכן מה הקדוש ברוך הוא היה עונש, הקדוש ברוך הוא הפיל אותם במדבר. אבל אחר כך יש עוד פסוק, כתוב, ולזרותם בארצות. זאת אומרת, יש שם עונש שלא מוזכר בפרשת שלח לך, לא נזכר. מה זה הסיפור הזה? אז אומרים, העונש הגדול של מפרשים שם, שהעונש הגדול של חטא המרגלים היה, זה לא היה רק קטע של יום לשנה, לא יום לשנה. החטא הגדול היה שהרי שעם ישראל ייכנס לארץ, יותר הם לא היו צריכים לצאת מארץ. מה היה קורה עם עם ישראל? היה חוטה, הוא היה חוטף מהקדוש ברוך הוא. אבל איפה? הכל פה בארץ. היה חוטף דבר, מגפה, אוי ויאה, הכל, אבל הכל פה. בסוף נשארים פה, חוטפים, נשארים פה. זה שמעשו בארץ חמדה, יצר בכלל מציאות שכבר התערערה הזיקה בין עם ישראל לארץ ישראל. זאת אומרת שכולם יכולים לצאת לגלות. כי אני אומר שוב, זה לא שעם ישראל מובטח לו, זהו, עכשיו נכנס לארץ ישראל, לא משנה מה שהוא יעשה, יעבוד כתועבות הגויים, יעשה זה, יעשה, הכל נמחל לו, בגלל שנכנס לארץ ישראל, לא. אבל כל, הכל מוכן נותן על עם ישראל עונשים, אבל הכל פה, הכל החשבון פה, אין יותר לצאת מהארץ. חטא המרגלים מלמד אותנו המשורר בתהילים, דוד המלך בתהילים, שבעצם, אם תמצאו את הלשון, אני פה עם לא תנך שלם, פרק קוף משהו כזה, תביל באזור הזה, יש שם את ה, את ה, את הלשון הזאת ממש, שאומרת, אז זה ממש כאילו, רואים? שממש כאילו, זה, ואז אתה מבין למה החטא, למה החטא של ה, של ה, של ה, זה יותר כל כך גדול. זה לא סתם חטא, שבסופו של דבר היה, היה ל... ל... מה? קובב. קובב, קובב. כן, קובב. קובב אומר ככה. כן, הנה. והם עשו בארץ חמדה, לא האמינו לדברו. וירגנו בעוליהם, לא שמרו בכל השם. וישא ידו להם להפיל אותם במדבר. זהו, זה מה שאנחנו מכירים מפרשת שלח. זה... יום לשנה, יום לשנה, כאילו 40 שנה במדבר, וכמובן הדור שנמצא פה לא נכנס לארץ ישראל, ולפיל זרעם בגויים ולזרותם בארצות. פה זה בא להגיד שפה כבר זה עונש נוסף שהמשורר בתהילים מגלה לנו שאנחנו לא מכירים פרשת שלח לך. הזיקה לארץ ישראל מתחילה להתערר, ואז בעצם כבר יש את האפשרות שעם ישראל יצא לגלות. לפני כן לא הייתה האפשרות הזאת. אז זה לגבי הדבר הזה, זה מאמר מוסגר. בכל מקרה, אנחנו רואים את ההמשך של העונש, שהקדוש ברוך הוא עברה את השם, יום חרון אפו, מכירים את זה הרבה במצרים, עברה וזעם וצרה, משלחת מלאכי רעים, מה שאנחנו מכירים מהאגדה של פסח, יש את החרון, את העברה, ואז בעצם הדימוי של בבל לקצבי מודח, וחצון ואין מקבץ. זאת אומרת, יש פה את הקטע של צבי, למדנו שצבי זה לשון של כבוד, של כבוד, גם בעצם צבי מסמל, ורץ כצבי. הצבי אולי מסמל בעצם את החיוניות, את הריצה. זה עם שהוא בעצם בהתפתחות, בריצה, בכל הזמן כמו מטאור למעלה, וכל זה פח, הכל נעצר בבת אחת. וכמו שאנחנו רואים פה, התיאור של, רק שתבינו, התיאור פה של ממש כל מה שהולך לקרוא, כל הנמצא את הקרוא, זאת אומרת, אין, לא, איך אומרים, מה שהולך להיות פה, לא לוקחים שבועים. לא לוקחים שבועים, כל הנמצא את הקרוא, חיים סביב בוחר, זאת אומרת, כאילו גם מה שהם תופסים, זאת אומרת, אלה שנכנעים. אין הבדל בין אם אתה נהרג בקרב, או שבעצם נכנעת, בעצם יש פה אחדה שלמה. ופה נכנס בעצם, מדי, נכנסים מדי, שאנחנו יודעים בעצם שפה יש היום מגלה שמי שהולך לעשות את זה, זה מדי. מדי הולכים לטפל בבבל, אבל שימו לב, מדי זה לא מעניין אותם כסף ולא זהב. הם לא לוקחים שוחד. זאת אומרת, יש פה משהו אידיאולוגי, ערכי, שמדי אי אפשר לשחד אותם. בוא, תיקח כסף, תיקח זה, הרי בסוף אתה אומר לך, מה העניין של מדי לחסל את בבל? מה יש לך? אם עכשיו בבל אומר, אנחנו בוא נהיה עבדים. לכם, תשלטו בנו, הכל זה, תקבלו כסף, תקבלו הכל. הרי לכאורה זה דבר מצוין. הרבה עמים נבנו ככה, ששלטו על עמים אחרים, בעצם החזיק את כל הממלכה שלהם, מזה שהם עבדו. מה זה עוזר להם שהם הורגים עכשיו את כל הבבלים? מה זה עוזר להם? לא. יש פה עניין אידיאולוגי. אגב, אתם יודעים שאחרי שהיה את הפריצה של דאש, של דאש, אז ממש כאילו, אמרו אנשים, זה פרק י' ג' פה בזה. כאילו, אתה רואה שזה משהו אידיאולוגי, לא מנה, קודם כל הם עושים את כל הרעות והחולות שכתובים פה, עוללות, עוללים ירוטשו, אין שם תשכבנה, הכל כאילו הם עושים את כל הפשעים והרעים, אבל אתה רואה שלא, כאילו, לא, כסף לא מעניין אותם כרגע. לא יודע, יש פה איזה משהו אידיאולוגי. יש פה משהו אידיאולוגי להעניש את לתת עונש לכל זה, אין, לא עושים חשבות. לא, וכשאתה תעניין תרד לשנפרי בית הלחם, או אלבנינו תעשה נם, זאת אומרת, כאילו, כל שכבות הגיל, אין פה מישהו שהוא באמנת ג'נבה בדיוק, לא בדיוק מעניינת אותם, זה לא רק נלחמים בגברים, בחיילים, זה יש פה ממש אחדה מוחלטת. איך, או, מה הסימן? האם לא הבנת שזה אחדה מוחלטת? בא פה הדימוי. אם בבל הייתה צבי הממלכות, ממלך, תפארת גאון כסדים, שוב גאון, המילה גאון, כמהפכת אלוקים את סדום ואת עמורה. זאת אומרת, אם לא הבנת, מדובר פה על חידלון מוחלט. איך? סדום ועמורה. סדום ועמורה, אתה מבין שזה כבר לא באים המדיים, יושבים במקומם, כאילו, יש פה קודם כל אחדה מוחלטת של בבל, על גביה מגיעה מלכות אחרת, זאת אומרת, כאילו, לא, בבל כאילו כביכול לא נזכרת, לא תזכר יותר. לא משאירים זכר לבבל, לא תשב לנצח, לא תשכון הדור ודור, וכמובן הביטוי הכי גדול לשממה, הביטוי הכי גדול לשממה, זה הבדואים. הבדואים, ערבי, רואים כאילו, זה כאילו, אתה רוצה לראות מקום שומם, תמיד רואים איפה רוב צמר, הולכים שם כל מיני רועים, אמצון, שוכני קדר, מה שנקרא, אין חסרי שום רצון להחיות איזשהו מקום, לא מעניין את המקום, אין להם שום חיבור נעים ונדים, אין להם שום חיבור לאדמה, וזה מה שאני אומר, שלא יהל שם ערבי ורואים לא הרבה שם, גם את זה לא יהיה. זאת אומרת, הסמל בדרך כלל שיממון, אם אפילו רואים בארץ שאתה רואה את תיאורים לפני 150 שנה של מרק טווין, שהוא כותב את שהוא הולך בארץ, עושה סיור בארץ. אגב, יש לפעמים דברים שאתה בזמנם לא יודע את הערך שלהם אפילו. הרי מרק טווין, הוא יצא לסיור בארץ. איך הוא הצטרף לסיור הזה? לסיור הזה שחצה וכבר הוא כתב את הקורות שלו, את מה קורה בארץ, השיממון המוחלט, לפני 150 שנה, איזה שממה הייתה פה, הוא מתאר את עמק ישראל, הוא מתאר את טבריה, זה פשוט לא יאומן, זה לא יאומן מה קרה פה 150 שנה האחרונות, מאז שעם ישראל חזר לארץ ישראל, אבל שם הוא בעצם, הוא לא יצא לצאת למשלחת, הוא רצה וזה, אבל זה עולה כסף לצאת למשלחת, אז הוא התחייב למערכת העיתון שעבד שם, שהוא יכתב להם מאמרים בחינם, ככה וככה מאמרים בחינם, ותמורת זה הם ממנו את הנסיעה שלו להתלוות למשלחת. ובעצם זה, ואז הוא כותב את כל הדברים, מה הוא רואה, הוא כותב אחד מה, כללה, אין, כללה רובצת על המקום הזה, הוא מתאר שכל, אין שיח בכל עמק ישראל, אין שום דבר, בטבריה אולי מסביב לכנרת איזה שלושה תקלים, ממש תיאור, פה ושם הוא רואה את אותם ישמעילים, את אותם השכונה באוהלים האלה, אחרי, הוא אומר, אנחנו 20 קילומטר, 20 מיל, ולא ראינו נפש חיה, מדובר על עמק ישראל, או כאילו כלום, הם הולכים, לא רואים הנפש חיה, ממש, לא יש כללה על המקום הזה, אז יותר מזה יש פה, אפילו השכונה באוהלים, אותם בדואים שהם בעצם חיים, בעצם אין להם שום קשר לאדמה, פשוט באים למקום, רובצים שם שנגמר שם מקורות המים, או נגמר שם זה, עוברים למקום אחר, זה עד כדי ככה חידלון מוחלט שם ורבצו שם ציים ומלאו בתי מוחים זוכת. אגב החיות והסערים השדים הרוחות זה כמו שרואים לפעמים בסרטים שמגיעים לאיזה טירה ושומעים נהמות של בעלי חיים וכל זה וזה, ככה זה יראה, אתה מגיע אתה רואה חלים, חלטנים בהכלי עונג, אתה יכול להגיע למקום, איך אומרים, הנברשות, יש עליהם קורי עקבי, שהכל שם זרוק, תראו לכם את זה, אין נפש חיה, אין חיים, אין שום דבר, וכל המקומות האלה בעצם רובצים בהם, אלה בעלי החיים שמייצגים את הזה, ואז בעצם, והנביא אומר, וקרוב לבוא איתה, וימיה לא יימשכו. זאת אומרת, יש בעצם כל הסיפור של בבל יימשך 70 שנה, וכאילו זהו, למה הם לא יימשכו? מה זה? זה כאילו כמו שמרשי, הם כבר הובטחו לישראל, זאת אומרת, אין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלוא נעימה, ברגע שבבל יורדת מהמפה, יש פה תהליך גאולי של עם ישראל. ולכן, כדי שעם ישראל יוכל לחזור חזרה לארץ ישראל, המלכות של בבל צריכה להסתיים. ואני עד כדי כך, הגמרא דנה במסכת מגילה על כל החשבונות של החשברו, של זה, המתי, כולה, כתבינו, כל העמים מכירים, כביכול, לפי הגמרא במגילה, כל העמים מכירים את זה שאחרי 70 שנה עם ישראל חוזר לישראל. וכולם מחכים לזה. זאת אומרת, כאילו, האם זה יקרה או לא יקרה? ואז כל אחד עושה את החשבון, ורואים כל אחד טועה בחשבון, שזה לא בתקופתו, ואז נכשלים, בגלל זה הם מוצאים את האוצי, את הכלים של בית המקדש, הנה עברו 70 שנה ולא זה, ואז הגמרא אומרת, הוא טעה בחשבון, הוא לא ידע, אחר כך זה, וכו' וכו', הגמרא שם, אתם מכירים את זה, אבל מה שזה פעם אחת, הפסוק הזה מזכיר לי, היה פה מישהו בבית אל, שישב שבעה על אחותו, אז הוא סיפר לי, שהוא היה לומד כל יום פרקים בתנך, והוא אומר, באותו בוקר הוא ישב, והוא קרא, ובמשך שהוא גומר את הפרק, זה הפרק של, שהוא למד באותו יום, את פרק י' ג', והוא כתב, קורא את הפסוק, וקרוב לבוא איתה וימיה לא יימשכו, הטלפון צלצל מבית החולים להגיד לו שאחותו נפטרה. ממש הוא אמר, וקרוב לבוא איתה וימיה לא יימשכו. הוא אמר, כאילו, איזה כאילו משמיים, אמר, זה עושה על בבל וכל זה, אבל פשוט זה צמרר אותו הפסוק, וממש, וקרוב, הוא לא חשב על זה קודם, אבל פתאום שמודים לך שלא עלינו, לא על אף אחד שאחותו נפטרה, אז פתאום הוא נזכר בפסוק האחרון שהוא קרא לפני חצי שנייה, וקרוב לבוא איתה, וימיה לא יימשכו. אבל בעצם, כל זה בעצם אומר, מה זה אומר לי? בסדר, אוקיי, איך אומרים, אתה לא מתנחם בהוא חוטף, בזה שהחוטף, אני נמצא, יהיה בגלות, אני יהיה בגלות, מה זה אומר לגביי? איך אומרים, לא אכפת לי ממחר יהיה הנוגס שלי, אז איך אומרים, לפחות אותם אני מכיר כבר, אחרי 70 שנה. לא, פה נכנסת בעצם הנבואה של פרק י' ד', כי ירחם השם את יעקב ובחור עוד בישראל, זאת אומרת, עכשיו בעצם עם ישראל יחזור לארץ ישראל, ופה יש פה משהו מדהים. יש פה שני דברים מדהימים. קודם כל, גם יש פה את הקטע של הגרים. עם ישראל יבשה ביחד עם הגרים שלו, אבל עוד נספחו על בית יעקב. יהיו גרים שהסתפחו אז, בזמן הגאולה. זאת אומרת, יש כאלה שכבר היו בתוכנו ויש להם הבטחה. אתם כבר חלק מעם ישראל, אתם גרים. אבל גם האלה שיהיו ספיחים והצטרפו, גם הם יהיו יבוא. ואז בעצם תראו איזה נבואה מדהימה, נבואה פסוק ב' של פרק י' ד'. העמים ברגע שיהיה את הגאולה, הולקחו מעמים והביאו אל מקומם. זאת אומרת, באים העמים עכשיו, מארגנים אוטובוסים, מטוסים, הכל, ומחזירים את עם ישראל לארץ ישראל. אוקיי? עכשיו, אבל יש פה עוד המשך. זאת אומרת, אחרי שהעמים כולם, לא שהם זורקים אותנו ודוחים אותנו, ממש, 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 פשוט, מסוחרים את כל המטוסים שלהם, הכל כדי לעלות את זה, הבאנו שלום עליכם, ומחזירים אותנו לארץ ישראל. אבל אז, העמים האלה הם לא חוזרים. ולקחו עמים, והביאו מן מקומם, והתנחלו בית ישראל עמד השם, לעבדים ולשפחות, והיו שובים לשובם ורדו בנוקסם. זאת אומרת, כאילו, הם עולים עם עם ישראל, ואומרים, עכשיו אנחנו עבדים ושפחות שלכם. פה בארץ ישראל. פה בארץ ישראל. זה הדבר. נבואה כזאת, איך אומרים, לצערנו הרב בינתיים, איך אומרים, עם ישראל חוזר לארץ ישראל מהבעיתות שהעמים נתנו לנו, מיוחד הבעיתה הגדולה בשואת אירופה לפני 20 שנה, אבל גם אחר כך, זאת אומרת, גם מגלויות מזרח ומערב, לא בדיוק היה טוב, איך אומרים, בהזדמנות הראשונה שיכלו לעלות לארץ ישראל, אלו דווקא מארצות הרווחה, פחות. אז אנחנו רואים שהמציאות אומרת שכרגע לצערנו הרע, שרק כשמרגישים סכנה, אז מבינים שהמקום הבטוח זה ארץ ישראל, מדינת ישראל. אבל פה ממש נבואה שבעצם חזרה, בעצם לא רק שכל העמים מתחפו אליה, יבואו בעצם להיות תחת עם ישראל, להיות עבדים, שבחות, והיו שובים לשוביהם ורדו בנוקסיהם, ממש כאילו, יש פה איזה כאילו החזרה על מה שעשו לנו, זה לגבי הדבר הזה. ואז בעצם, אחרי שאתה תחזור ויהיה לך מנוחה, מנוחת הנפש שבועת הגוף, ואז יש עכשיו את המשל על מלך בבל. וזה, כן.
תחילת פרק יהודה, מדבר על כשיוסף מתחיל לחזור לארץ ישראל, כאילו שהם חוזרים אחרי
גלות 70 שנה? כן, לכאורה, כן. ממש כאילו מיד, בעצם זה הגאולה שלהם מבבל. הגאולה שלהם מבבל. עכשיו, פה זה שאלה לי אליכם, אני לא המצאתי לזה תשובה, או לכם יש רעיון. למה בעצם אחרי שהקדוש ברוך הוא יניח לך מעוצבך ומרוגסך, חזרת לרב עבודה קשה, אז תישא את המשל על מלך בבל. למה כאילו צריך, למה שהוא עכשיו גם אמר את המשל על בבל, תמשיך עם המשל על מלך בבל. למה צריך את ה... רק כשעם ישראל יחזור, יהיה לו פניות, יהיו לו זה, יהיה לו רוגע, וכל זה עכשיו תיסע משל על מלך בבל. כאילו זה משהו, אני כאילו, יש לי פה איזו הרגשה שצריך, לפני שנושאים את המשל על מלך בבל, איך אומרים, אתה לא יכול לעשות את המשל הזה שאתה עם פיג'אמה, זרקו אותך מבבל עכשיו, אתה איך אומרים, אתה עוד חצי גולה, אתה לא מכיר מה זה חופש, אתה לא יודע, זה לא הזמן להגיד קינה על מסע על מלך בבל. למרות שכאילו אותה פרוענות שאתה מנבא על בבל, גם אתה מנבא על מלך בבל. אבל פה, לא יודע, כאילו אני מרגיש שיש פה איזה, אולי לכם יהיה רעיון, כאילו, למה דווקא אחרי שבעצם אתה נרגע, אתה זה, רק אז אתה זה, עכשיו אני בטח אמרתי, אולי יש הנבואה על מלך בבל, שהיא נבואה, איך הוא נמות המשיח, איזה נבואה כמו גוג ומגוג, איזה משהו מיוחד, איזה משהו רוחני יותר. אז אני אומר, שמע, זה רמה אחרת של נבואה, בוא קודם כל יהיה גאולה גשמית, הרי שיש גאולה גשמית, אז בוא נדבר על דברים מעבר לזה, מה חזון אחרית הימים של ריבונו של העולם. זאת אומרת, בסדר? אז אבל לא יודע, יש פה איזה משהו שהוא קצת...
זה לא תיאור מציאות כאילו?
מה?
הרי זה לא תיאור מציאות של אלוקים שאומרים כאילו ברור שאתה תיצא את המשל הזה, כאילו זה... כאילו אתה קראת את זה קצת יותר בתור ציווי, כאילו קצת יותר בתור ציווי לה, לא?
אין בעיה, אבל למה...
הם פשוט יעשו את זה, כי אמרו, כאילו מתארת הגדולה של השם, איך מתוך העיניים של ישראל מתגלה הגדולה של השם, כאילו ש...
לא, אין בעיה, אבל למה זה צריך להיות אחרי ש... דווקא אחרי שאני חוזר ומנוחה, יש לי מנוחה, למה אני צריך את המנוחה הזאת? אין בעיה. גם לא ציווי, אוקיי. זה, תגיד את זה מיד אחר כך.
אבל אחרי שהם חוזרים, אז רק אז הם יכולים
לעשות את המשל הזה. אתה מתנבא על בבל, אז למה לא גם על המלך שלהם? איך אומרים, בחד המחתה, כמו שפרעו, חטף. זה ואחר כך אתה גם נפל במים. הכל אותו, איך אומרים, אתה כבר בשבום. ופין.
הנבואה
היא לא על דרך בבל, הנבואה היא שעם ישראל יהיה הרבה יותר רוחני, שיוכל להבין מעצמו
מה קרה
בבבל, שיוכל
כאילו, הוא יהיה
ברמה
כל כך רוחנית, שיוכל כאילו...
לא, יש פה מנבואה על מלך בבל, תקרא ממש על בבל, ממש עליו, על הדברים שהוא עשה.
אתה למשל על דעה מלך בבל, ואמרת, זה הנבואה היא על ישראל, שהוא יגיד על מלך בבל כאלה וכאלה דברים.
כן, אין לי בעיה, בסדר, אתה צודק.
זה העיקר שם עכשיו, מה שיבוא אחר כך?
לא, אין בעיה, אבל מתי זה, למה זה צריך לקרוא אחרי שהוא חזר, אחרי שיניח השם לך מעוצבך, מרוגזיך, מן העבודה?
כי עם לא יכול להיות מפותח שכלית אם הוא לא מפותח גשמית.
איך עם ישראל שם מפותח שכלית, מי שם מפותח שכלית?
עם ישראל לא היה ממש מפותח שכלית.
בשביל...
לא, אבל אם אתה...
שכלית זה שם לך לא דאגות פרנסה, לא דאגות...
שהוא שכלי, אבל...
לא, אתה אומר כזה דבר, אתה אומר, אני שומע מה שאתה אומר, אתה אומר שבעצם שהנביא מנבא, אז הנביא, איך אומרים, תמיד יכול לנבא, הוא אומר דבר השם, הוא נמצא באטמוספירה אחרת, הוא לא כזה. עכשיו, כאילו עם ישראל הוא לא מסוגל לשאת כזו נבואה עכשיו. אם אתה רוצה שעם, אתה הנביא עכשיו אומר מה עם ישראל יגיד. עם ישראל צריך כאילו איזשהו רוגע נפשי כדי להתחיל לדבר. يعني הוא לא יכול מיד איך שנגמרת לו הגאולה, הגאלות לדבר. יכול להיות, יכול להיות, או באמת שיכול להיות שיש נבואות ש... איך אומרים שאתה, אחרי שאתה בעצם, הקדוש ברוך הוא הציל אותך מיד צר, אתה, איך אומרים, לא רוצה לחזור לשם, לא רוצה עכשיו, לא מעניתי מה קורה עכשיו למלך בבל, אוקיי? אבל, לא, אני, העיקר יצאתי, אני פה, מה עכשיו להתחיל לחפור, הולכת לבקר עכשיו באושוויץ, לא, כאילו לא, זה לא בשבילי הדבר הזה. אני עכשיו, אין לי את הפניות הזה, את הרוגע הזה. ורק בעצם, והקדוש ברוך הוא כאילו לא מוותר, לא מוותר, זאת אומרת, בסדר, אתה לא יכול לעשות את זה מיד, אבל באמת אחרי שאתה תרגע, אחרי שאתה תרגע, אין בוא. ופה הנבואה, כמו שאנחנו רואים, הצטרפות גם, זאת אומרת, גם הברושים וארזי הלבנון מצטרפים, או ברוך שפטרנו, כי הוא היה משתמש המון המון בעצים, היה משתמש בטכנית, היה משתמש לבנות לו ערים ומבצרים וכל, היה משתמש, כל מקום שהוא מגיע בעצם מגלח אותו. זה כמו שאמרנו, לגלח בתער הסחירה. אבל בכל מקרה, פה עד כדי כך, בפסוק ת' כבר מדובר על זה, שאין, זה לא שאתה חוטף רק עונש. גם, אנחנו לא רגילים לזה, אתה הולך לחטוף גם בעולם הזה, אבל גם בעולם הבא. גם בעולם הבא, על פרעה לא כתוב שום דבר מה הוא הולך לחטוף בגיהינום. למרות שאנחנו יודעים שפרעה כנראה לא נמצא, לא יושב בדיוק בגן עדן. אוקיי? אבל פה, שאול מתחת רגזה לך לקראת בועיך. זאת אומרת, כאילו, חכה, חכה. מה מחכה? זה כל מה שאני עושה לך עכשיו זה עוד כלום למה שמחכה לך בגיהינום. עכשיו, יש פה את ההתעוררות של כל המלאכים ששמחים לעד. יש לנו פה את השמחים לעד, כל ארזי הלבנון הזה. זאת אומרת, כמו שאמרנו הזה, הכל, הקטע שלי יש פה, על מה? על כל בעצם, אורת שאול גיוניך, אוקיי? איך נפלת הלל בן שחר, כוכב השחר, נופל מלמעלה, כוכב. ואתה אמרת בלובך השמיים האלה, ממה לכוכבי לרם כיסי, ושאלה על במותי האב, אדמה לעליון. זאת אומרת, אחיל שאול תורה, זאת אומרת, יש פה כל הזמן, הגאווה למה שאתה הולך לקבל, מה העונש שלה, ממש קיצוניות. מי גרמה לבירע עמיקתה. אבל כל הזמן האלמנט הזה של הגאווה, 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 האורך אליך ישגיחו אליך יתבונן, זה איש מרגיז הארץ, מרגיז איש ממלכות, שם תבל כמי דואר וערב ורס, הסירב לו פתח ביתה, זאת אומרת, הכל בעצם, הרמה של ההורדה, אגב, יש פה גם אפילו פסוק, ואתה הושלחת מקברך, זאת אומרת, הוא לא יבוא אלי קבר, אגב, זה מתאים, אומרים היסטורית, לבנו של מלך אשור, סרגון, שהוא בעצם לא מצאו אותו, הוא היה בקרב, בסוף הוא סיים את חייו בקרב, בדרום מזרח טורקיה, ובעצם לקחו את גופתו, זאת אומרת, הוא הפסיד בקרב ולקחו את גופתו, אין, הוא לא היה מקובל, הורגים את המלך, בסוף הוא מגיע לקבורה בארצו, וזה כאילו מה שאומר שהיסטורית זה היה נכון, הוא לא הובא אלי קבר, רוצים לזה, וזה עוד חלק רוצים להגיד, זה היה על מלך אשור, על בנו של תלגת פיל עשר, ולכן, ראיתי מפרשים שאומרים את זה, איפה ראיתי את זה? נדמה לי ש... אני מנידו טועה, פרופסור יהודה אליצור אומר את זה, אני אל תתפוס אותי במילה, ראיתי את זה, ואז בעצם, לא ראיתי את זה עכשיו, ראיתי את זה מזמן, ואז בעצם זה בא ואומר, זה מחזק את הקשר של אלה שמפרשים פה, שהכוונה אשור ובבל זה בלול אחד בשני, כאילו, יש פה נבואה שבעצם אשור כאילו מתחלפת, ושאומר, שהוא מזכיר אשור, הוא מתכוון לבבל, שהוא מתכוון לבבל להמשך של אשור. אז לכן רצו להביא גם אורחיים פה שרק זה המלך היחיד שאנחנו יודעים בתקופה ההיא שלא הובא אלי קבר. שאר המלכים אנחנו יודעים שהובאו אלי קבר. ולכן לא תחד איתם בקבורה, כי אתה שחלת המחרקת, לא יקרה לנו זרם הרעים. בעצם, ולכן הכינו לבנם מטבח, לא יהיה המשך, גם בניו. זאת אומרת, גם כולם, סנחריב נהרג בחרב בניו, זאת אומרת, אין לא ממשיך. אנחנו רואים ששם, מושאר, ונכן מפרשים ממש שמדובר על ושתי, על בלשצר, כולם נהרגו. זאת אומרת, כל השושלת מוצאת את מותה. כל השושלת מוצאת את מותה, בסופו של דבר, הם מנסים להרים את עצמם, ולא מצליחים להרים את עצמם, ובעצם יש פה שיטת המקסחת דשא. זאת אומרת, כל מי שמבבל מנסה להרים את הראש, פשוט מורידים לו את הראש, כמו מקסחת דשא, כמו שהדשא שמתחיל לעלות, מורידים לו את הדשא, את הראש, וזה בעצם הזה של המטתי. נהייתי או מטתי, עד שזה בסוף זהו, נהיה ענקי. לא נשאר מבבל, לא נשאר מבבל. ופה אתם רואים שזה באמת כל אלה ש... כמו שהקדוש ברוך הוא נשבע, יש פה שבועה של השם, כן, דימית, כאשר דימיתי כידך, אשר רצתי תקום. מה, זה משהו שהקדוש ברוך הוא נשבע עליו, שכן, אני אמרתי שבבל לא תקום, אני לא מתחרט על זה, ואז בעצם אתם רואים שעוד פעם נכנס אשור. פה, זה הפסוק שעליו אומרים, נשבור אשור בארצי, ועל הרי אבוסנו, ושם עליהם עולו וסובל מה שכמו, יסור, זה בעצם בא להגיד שאשור זה בבל. ואנחנו חוזרים פסוק כבב, על היד הנטויה, על היד הנטויה שהזכרנו שפרקים קודמים שעוד ידו נטויה כאשר צאותי ארץ מיפי ירדו נטע מישיבן, זאת אומרת כאילו שהקדוש ברוך הוא זה, אני רואה שאין כל כך הרבה זמן, אז אני אגע רק בעוד שתי אלמנטים, כן. אפשר
להגיד שהנבואה של אשור זה כאילו, הוא מתנבא, אנחנו עדיין כאילו בנבואות על אשור, ומה יהיה בעוד 25 שנה, וכולם מפחדים מהשור, כאילו הוא מנערם עדיין. רוצה לעשות חיבור לאשור. עכשיו הוא קופץ לבבל. עכשיו הוא קופץ לבבל עוד הרבה שנים.
אתה אומר דבר נכון, תקשיב, אתה אומר דבר שלא נגעתי בו. יש פה, בסוף, איפה זה? יש פה פסוק שבא, ובאמת הוא אומר את מה שאתה אומר, שזה בא מתייחס, בעצם הנבואות, הנבואה, קודם כל הנבואה הבאה, לא על פלשת, על מואב, היא מוזכרת כמעט מילה במילה בירמיהו ממחית. אוקיי, סתם, אנחנו לא ניגע בזה עכשיו, אבל פה בא להגיד שהנבואה הזאת של ישעיהו, היא כבר נבואה שמוזכרת קודם. זאת אומרת, מוזכרת קודם על ידי עמוס, יש פה הרבה נבואות של מיכה ועמוס, שהנביא כאילו מזכיר אותם, שכאילו הקדוש ברוך הוא דיבר מאז. זאת אומרת, מזכיר, מה זה כאילו, זה דבר, לא חדשה הנבואה, לא חדשה הנבואה, או כמו עמוס ניבא עליה כבר, או כמו על מואב, על שלושה פשעי מואב, על ארבעה לא ישיבנו, שנביאים קודמים התנבאו, עמוס, מיכה, אושה התנבאו, ובעצם כמו שאתה אומר, זה כאילו, יש כבר, כאילו, יש לנו את זה כבר, יש לנו כבר מדברים על זה קודם, ופה זה כאילו ההמשך של זה. בסדר.
זה
דווקא
אפשר, אולי פשוט הרב אמרו מקודם, שהנביא מציג את זה לבית מדרש,
כן,
כאילו העם אומר שם, מה אתה מדבר על בבל? כאילו עדיין יש את אשור.
כן.
אז הוא חוזר לנו אשור, לא, אשור לא תקום, יש לנו נתים, אשור לא תקום, סקלו בנבואת עמוס, לא תקום, יאללה חוזר.
ואז זה גם יכול להיות, נכון, גם יכול להיות, בהחלט. וכן, אני סתם, תראה, כל הדברים האלה, אני לא אומר אותם רק מסברה, כאילו, יש דברים שכתוב, אנחנו יודעים, התנבא לעם, כתוב במפורש, לא שזה, אתה רואה שהוא כתוב, צור תעודה, חתום, הוא אומר את זה לתלמידים. יש נבואות, כל שאלה, כל נבואה, אני צריך לשאול את עצמך, מי הוא בדיוק אמר אותה, מי הכתובת, אוקיי? יש פה את הכתובת, על פלשת, על הפלישתים. הפלישתים נמצאים בעצם בדרום ובשפלת החוף, נכון? בדרך כלל פלישתים לא, היו בדרך כלל או בפלשת יהודה, או על בערי החוף, או בדרום, ובעצם שמת המלך רחז, הם סמכו, באמת, הם סמכו, למה? כי בעצם הם חטפו מעוזיהו, אבא של בעצם הסבא של אחז, חטפו, ואז אחר כך היה להם בתקופת אחז דווקא מרימו את הראש. אז הנביא בא רק בהקשר ההיסטוריה להגיד להם, חבר'ה, אל תשמחו שאחז מת, אתם הולכים לחטוף מהבן של מחזקיהו. זאת אומרת, כאילו, אל תרימו את זה, כי משורש נחש יצא צפע. ופריו שרף מעופף. זאת אומרת, אל תשמחו, עכשיו אתם יכולים לשמוח שהאחז מת, בכל זאת גם מלך רשע, אבל אל תדאגו, כאילו תתחילו לדאוג כי לא יהיה לכם הרבה שנים שקט, אתם הולכים אחר לידי, וכמובן אחר כך זה גם נבואה, אתם תראו שבעצם הקדוש ברוך הוא ידאג לזה, שאתם תראו מצפון עשן בא, הכוונה על חזקיהו, לא יהיה לכם הרבה זמן שקט, ואז הוא עובר, וזה נבואה מאוד קטנה, סך הכל 3-4 פסוקים על פלשת, ויש לנו אחר כך בעצם את מסע מואב. מסע מואב זה פרק תדווה ופרק תזיין, אז פרק תזיין תלמדו שבוע הבא כדי שנסגור את מואב, ובעצם אחרי הזמן הבא אנחנו נתחיל בעצם הזמן הבא, אנחנו נתחיל בעצם, הזמן נתחיל ביום ראשון כפחית, אז בעצם נתחיל שבוע חדש בכפחית תשרה, ואז בעצם נלמד את פרקים כבר יוזיין יותחית יותת, בסדר? עכשיו פה באמת על מואב זה משהו שהוא מיוחד מאוד, כי יש פה עונש למואב שכביכול העונש לא כזה נשמע מוצדק. מואב הולכים לחטוף, ואתה רואה, כאילו אתה אומר לך, כאילו מה מואב כבר עשו לעם ישראל, לעומת בבל, לעומת זה, נכון. עכשיו הנביא מזכיר שהוא כתוב שזה טוב, ככה אני כבר התנבטתי אליכם מאז, אתה כאילו העונש שלכם הוא על העבר. על מה על העבר? אגב מואב רוב השנים הייתה תחת יד ישראל, תחת יד ישראל, אוקיי, הם עבדו לעם ישראל, היה פעמים בודדות עם עגלון מלך מואב, אנחנו יודעים על משע מלך מואב שפשע מלך ישראל, אבל רוב התקופות זה יחסים של דווקא עם ישראל שלט במואב, ודאי בתקופת דוד, תקופת שמה שלטו על מואב, אוקיי, ומואב הרים זה. אז אתה אומר, טוב, אז היה תקופות שוואלה, איך אומרים, לא תמיד אתה הגיבור, איך אומרים, הם התחילו, עכשיו הם מחזירים, כאילו לא, הנבואה פה על מואב היא מאוד קשה, ובאמת, אתם תראו, במפרשים מנסים להבין, למה הנבואה, מה? אז יש פה הרבה דברים שכאילו מנסים לדחוף. קודם כל, הנבואה פה היא נבואה שכמה שנביא שהיום מנבא על מואב, יש פה רמזים שכאילו הנביא רגשית, לא כמו עם בבל, הוא כאילו בוכה ביחד עם מואב על מה שיקרה לו. זאת אומרת, כאילו הנביא שותף למה שיקרה ממש למואב, כאילו הנביא מזדהה עם מה שמואב הולכים לחטוף, גם פרק ת' ו' וגם בפרק ת' ז', ומוזכר פה הרבה הרבה מקומות במואב, ממש כאילו רשימה של ערים, גם המפרשים מתייחסים לזה, המון המון המון, זה כמו שתגידו, לא עלינו, חרבה ירושלים וגם תל אביב לא זה, פה כמעט הוא עובר עיר במואב, כאילו עם כל הכבוד, נעצר חשבון ואל עלה וזה וזה, אבל בעצם יש פה כמה דברים שמנסים להגיד המפרשים, שאולי, אולי, אולי, יש פה בעצם, קודם כל, יש פה חטא גם כן של גאווה, יש פה חטא של כפיות טובה, ויש פה חטא, הוא מזכיר פה חטאים של כפיות טובה, וגם הוא מזכיר פה חטא שהם מאוד מעניין בעצם, את החטא של שנאת ישראל לשם שנאה, שזה פחות מוכר לנו. אנחנו הרי מכירים, אני מבין את בבל, בבל או אשור, כובשים את כל הארצות, אוקיי? כובשים את כל הארצות. אז מה, אז למה? לא, אין לי פה איזה, תגיד, אנטישמיות, אוקיי? עוד לקיר, כבר יכול לקרוא את הארץ, תמיד יש חבוי שנאת ישראל, אבל אצל מואב, כתב, שתגלה פתר צר על שומרון, הם באים לעזור לו. מה אתם מרוויחים מזה? כמו הנחש אתם. כמו שהנחש, מה יתרון לנחש בלוחש, וכמו שזה מישהו שמדבר לשון הרע. כמו שבדק. אין לו יתרון, אין יתרון לבעל לשון. יש פעמים שאתה לא מרוויח מזה. זה כמו שגם אתם מכירים את הזה שכתוב, נכון, אנחנו אומרים בחד גדיה. חד גדיה כתוב, בא חתול ואוכל תגדי. אז החתול הוא רשע, נכון? אז בא הכלב ונושך את החתול. אז הכלב הוא צדיק, נכון? יפה. אחר כך בא המקל מרביץ לכלב, אז המקל הוא רשע. בא עשר ודעת ושתה וזה, אז לא עלינו אתה מגיע שחס ושלום ריבונו של העולם הוא לא צדיק. איך? קושייה. אז הפתרון הוא שאומרים שבכלב הוא רשע. למה הוא רשע? אדוני, אתה רואה את החתול ואת הגדי רבים ביניהם. מה אתה מתערב? מה אתה מתערב? אז גם הוא רשע, ואז הסדר מסתדר. זה ככה, זה. אבל כאילו, הרבה פעמים כאילו, רואים שהשנאה היא לשם שנאה. יש פה כמה דברים שסוקרים בהיסטוריה של מלך מואב, שאומרים, גם אם משע מלך מואב, שהוא פשע בישראל, אז מצאו את המצבה של משע מלך מואב, ששם כתוב, אתה רואה את כל הגאווה שלו, הוא מתנשא על כל הזה. תגיד תודה, בסדר, היה לך כל ההיסטוריה, אתם תחת יד ישראל, יש איזה קטע קטן שהצלחתם להרים ראש, אוקיי, תגידו תודה, תשבו בשקט, לא, אז ממש כאילו, יש פה הניסיון להבנה באמת מה היה הזה של מואב, החטא של מואב.
תחת
על ישראל,
ממש כאילו,
ישראל התייחסו
להם טוב כאילו?
מה היחס
של ישראל שם
שתואל? לא, רק, על פנה, מה שאנחנו בראשונים, בדברי הנביאים הראשונים, בעצם לא היה, בדרך כלל, עם ישראל, ברגע שהוא כבש עם, הוא לא יחיד אותו, הם הטילו עליו מס, על הרם זה היה. בעצם אתה, הרי מה קורה? אתה בעצם צריך לנטרל את החוזק של העם ואת הציפייה שלו לזה. אתה שם, מה שלמה המלך הזה? הוא בעצם שם בכל מקום, ברגע שכובשים מקום, אתה מוריד להם את היצר הלאומיות וזה, הם הופכים להיות לך עובדי מלחמה וממשיכים בשגרה שלהם. אין להם, זה כמו, אתה נותן להם איזושהי אוטונומיה. אוקיי, אין להם יחסי חוץ וביטחון. אוקיי, לא יחסי חוץ וביטחון. מה שאין מה שרוצים לעשות פה. מה רוצים לעשות פה? בעצם לתת לכל לעם פה ששוכן בתוכנו, זה כאגב הזכיר לי, לא עלינו בכללות שאנחנו קוראים בכתבו, אז כתוב, הגוי אשר בקרבך יעלה מעלה מעלה, יעלה עליך מעלה מעלה, וגם כתוב, יישא עליך גוי מרחוק, מקצה הארץ, אשר לא תדע את לשונו. אז קודם כל הפלסטינים אין שפה, זה סתם ערבים, סתם קראו לעצמם פלסטינים, גוי שלא תדע לשונו, וגם זה לא רק הגוי שמכיר בך עליך, מה אלה שהיו חיו פה, הלכו והביאו מטוניס את ראשי המחבלים, אמרו לו בוא תשלטו פה. זה לא עלינו נתקיימה הכללה, אני מקווה שזו הכללה האחרונה, שגם הבאנו את, העלינו את אלה מפה ונתנו להם שלטון, וגם אנחנו הבאנו את החברים שלהם, המחבלים, שברחו, הברחנו אותם מלבנון, לטוניס, הלכנו הבאנו אותם לפה. זה כישרון, רק, רק יהודים יש להם את הכישרונות האלה. אין את זה באף אומה ולשון. אבל והבאנו אותם לפה. אז פה באמת כאילו, אבל בסך הכל היה...
מואב כאילו אולי, כאילו,
פשוט מלחמת
ישראל,
כי
הם רוצים שתשלטו עליהם, כאילו זה... לא?
לא, זה מה שאומר. זה השאלה שנעליתי בהתחלה. למה? זה אמרתי את זה בהתחלה. באמת, כאילו שאתה קוראים את זה, יש פה איזה כאילו, הנביא כאילו שותף לבכי של מואב. באמת, כאילו מואב, מה, עם כל הכבוד, כאילו זה לגיטימי, כביכול שהעם מתקומם מזה. אז מנסים, המפרשים למצוא פה, לא. יש, בואו נזכור את עצת בלעם, בואו נזכור את זה, שכל פעם אתם מתערבים בריב לא לכם, זה יש פה שנאת ישראל. למה? לא, יש פה שנאת ישראל, היא מעבר לזה שאני סתם שולט עליך, והרמת את הראש. אוקיי? והרמת את הראש. גם שהראש שלך לא היית לבד, והכל היה בסדר איתך, ולא היה לך כוח, זאת אומרת, אתה מצטרף לעמים אחרים כדי, יש לך סילה ישראל. אז זה פה, וזה בעזרת השם. אפשר בין הזמנים, זה הזדמנות, לפעמים בין הזמנים, אתם יודעים, זה קשה לי, אתה עכשיו לחזור על גיטין, או זה, יש את הפרקים בדיוק, זה יותר קל, בין מיכל הערבית, בכל זה, זה לא בסדר הרגיל של הלימוד, קל ככה לחזור בזה, אז באמת אפשר לחזור, לא למדנו הרבה, סך הכל 15 פרקים, 16 פרקים, אפשר בכיף ככה לעשות איזו קריאה של הכל, ובאמת בעזרת השם אנחנו נתחיל בזמן הבא, אנחנו נכנסים באמת לחורף, חורף זמן שהוא באמת זמן בלי חגים, בלי זה, עם רצף לימודי יותר זה, אפשר באמת להתקדם, באמת עד סוף החורף נרגיש שזה ישעיהו בכיס שלנו, בעזרת השם.